בוקר טוב לכולם. הנושא שלנו, בעזרתו יתברך, זה הנושא של הלכות עירובין. משתדל לתת איזשהו דגש גם על הלכות עירובין בצבא. לפני שאני מתחיל, חייבים להדגיש ולומר, הלכות עירובין זה נושא רחב ביותר, זה פחות או יותר כרך שלם במשנה ברורה. כרך עלום קצת, כרך דלת, שלא כך מכירים אותו ולא כך לומדים אותו, אבל זה נושא שלם. זה לא... יש סימן או שניים שצריך רגע לעבור עליהם, בגלל אנחנו כבר שולטים ובקיים. זה נושא שהוא בהחלט דורש לימוד רחב. המקרים בהלכות עירובין הם אינסופיים, ופרטי דינים וכו' וכו'. כך שכשאנחנו הולכים לגעת ובשעה, שעתיים, שלוש, לנסות להקיף את הלכות עירובין, אז צריך לדעת שאנחנו נוגעים בקצה, קצה, קצה הקצה של הלכות עירובין. מה שכן ננסה לעשות, ננסה לתת את המושגים, לתת את העקרונות, שכשאנחנו נתקלים באלף, להכיר הלכות עירובין, זה נושא שחשוב להכיר אותו, כל שבת בונים עליו וסומכים עליו, סומכים עליו ביסורי, לא רוצה להגיד ביסורי דורית, אבל ודאי סומכים עליו ב... לא מעט, וסתם צריך להכיר, אבל בוודאי כשאנחנו הולכים לצבא ואנחנו מגיעים לבסיסים ולמוצבים ולכל מיני סיטואציות כאלה ואחרות, צריך להכיר את המושגים. כשאנחנו מגיעים לבסיס, לדעת להסתכל בכלל נכון, לראות מה יש פה בכלל. כשאנחנו מגיעים בדרך כלל לבסיס מסודר, על פי רוב, העירוב בסדר. העירוב בסדר, אולי אפילו מצוין. כשאנחנו מגיעים לבסיס מסודר, שיש לו רב, יש לו גדרות בדרך כלל וכו'. במה המוסגר זה גם לא תמיד, אבל בתוך הנחה שזה בסדר. מה קורה כשאנחנו מגיעים למוצב, כשאנחנו נמצאים בסיור, כשאנחנו בשבת צריכים להגיע, להיות בזה עמדה, אנחנו רוצים בתוך העמדה לטלטל וכדומה, וזה לא תמיד, או אפילו הרבה פעמים, לא רוצה להגיד הרוב, אבל אפילו הרוב, רוב המקרים אין לנו עירוב ואף אחד לא סידר לנו לעמדה שבה אנחנו הולכים לשהות 8 שעות, ואנחנו רוצים מצד אחד, אנחנו יש לנו עמדה רחבה ואנחנו רוצים לאכול ואנחנו רוצים ללמוד ואנחנו רוצים לקחת דברים, איך אנחנו לוקחים דברים, איך אנחנו מתנהלים בתוך העמדה וכו'. צריך להכיר קצת את הנושא, אבל אני שוב מדגיש, הנושא הוא נושא רחב, אף אחד מפה לא יצא מחר, אני חושב, בבעל ידע בהלכות עירובין, שיוכל מחר כבר להקים עירובין וכו'. אולי בדברים מסוימים יכול להיות פשוטים מאוד כן, אבל בכל אופן צריך להכיר את המושגים ולדעת לקרוא את המציאות, כשבאים למקום לקרוא את המפה נכון, את מפת העירוב, לראות בכלל מה יש כאן, מה אין כאן, ומילא אז גם אפשר להתחיל לקחת את הבזנת ולהתחיל לבנות ולהתחיל לעשות, וכשיש משהו שאנחנו לא מכירים, אז שאנחנו יודעים מה לשאול, וזה אולי הדבר הכי חשוב שיכול לצאת מפה, שאנחנו יודעים מה יש לשאול. להרים טלפון לרב ולשאול אותו מה יש לנו פה, מה אין לנו פה, ואז איך אנחנו עושים עם זה. או לפעמים כשמגיע הרב הצבאי, אז כשאנחנו יודעים מה צריך להיות, אז אנחנו יודעים לשאול אותו רגע, פה מה קורה ופה מה קורה. מתוך הנחה שבדרך כלל הרב יודע לתת תשובות, אז הוא יודע להתמודד, ואתם יודעים להסב את תשומת ליבו. לא תמיד הרב שממונה עליכם זה גם רב שהוא ממונה על הבסיס. לפעמים זה למשל הרב של הגדוד שלכם. הרב של הגדוד שלכם, כשבאתם לשבוע בתש, הוא לא מכיר את העירוב באזור בהכרח, כי הוא בא לשבוע בדיוק כמוכם. אז וזה הרב שאתם עומדים מולו, ביחד איתו אתם יכולים לבדוק מה יש לנו פה ומה אין לנו פה מבחינת העירוב. לפני שאנחנו דנים על העירוב, הלכות עירובין, אנחנו קוראים לה עירובין, עירובין זה כבר פתרון, זה כבר, העירוב זה כבר פתרון, אבל הלכות עירובין זה דבר רחב. יש בו דיני 4 רשויות, יש לנו דיני עירובי חצרות, יש לנו עירובי תחומין, יש פה, זה מושג מאוד מאוד רחב. כמובן שאנחנו נגע בכל, נשתדל לגעת בדברים שהם יותר מעשיים לצבא. ניתן כמה דברים בהתחלה, ואחרי זה נעבור לתמונות, וננסה דרך התמונות לראות איך עושים דברים למעשה, ודרך זה ללמוד קצת את הנושאים. כידוע לכולנו יש 4 רשויות שבת. רשות הרבים, רשות היחיד, קרמלית ומקום פטור. כבר אני פותח ואומר, אני מוריד לכם פה הרבה לימוד שהיה צריך לעשות כדי לשמוע את המשפט הזה. רשות הרבים, אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שאין לנו כל כך. יש מציאויות, כבישים מאוד גדולים, יש ערים שבאמת יש להם בעיה עם זה, תל אביב ובאזור המרכז, אולי קצת, פה ושם יש אולי ירושלים. לדעת רוב הפוסקים, או פחות חלקם הגדול, וזה רוב הפוסקים, שרוב הציבור הולך בעקבותיהם, לא קיים לנו במציאות היומיומית רשות הרבים. ודאי שלא בצבא. אין לנו בצבא שום מציאות של רשות הרבים, ובדרך כלל גם ביום שאנחנו מתקלים, ביישובים או בערים הרגילות, אין לנו רשות הרבים, וזו נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה לדעת אותה. כי א', אנחנו עוסקים בענייני דרבנן, וזה כבר משנה את התמונה להרבה דברים, וב', אנחנו עוד נדבר על זה, שעירוב מועיל רק בדרבנן, בקרמלית. ברשות הרבים, אם אני רוצה להקיף רשות הרבים בעירוב, זה לא מועיל לי. זה לא מועיל, לא עשיתי בזה שום דבר. עירוב מועיל רק בדרבנן, בקרמלית. לכן ההגדרה הזאת שאני מגדיר היא מאוד חשובה, תכף אנחנו נדבר על רשויות האחרות, אבל מאוד מאוד חשוב להגדיר את ההגדרה הזאת, שהרבים על עירוב, שאנחנו מבחינתנו אין לרשות הרבים כמעט, ובטח לא במציאות הצבאית. אז שלושת הרשויות הנוספות שיש לנו זה מקום פטור, רשות היחיד וקרמלית. אסור, יש שני איסורים שקשורים לפלטול בשבת. שהם קשורים אבל הם שונים. הראשון זה להעביר מרשות לרשות. רשות לרשות זה אומר שאם אני לוקח מרשות היחיד ומעביר, צורך העניין כולם מכירים את הזה, עוקר, מעביר ומניח ברשות הרבים, אז עשיתי חס ושלום איסור דאורייתא. אם זה היה לקרמלית זה איסור דרבנן. אבל זה האיסור, העברה מרשות לרשות. יכול להיות שכל המעבר הזה היה 7 סנטימטר. העברתי את הגבול של הסנטימטר בין הרשות הרבים לקרמלית, והנחתי, זה סך הכל 7 סנטימטר, פחות מזה. ועברתי על איסור. זה איסור ראשון של העברה מרשות לרשות. איסור שני זה טלטול דלת אמות ברשות הרבים, או בקרמלית, מדרבנן. אם אני מתעדה, גם אין לי פה שום רשות היחיד באזור, אני נמצא ברשות הרבים, העברתי חפץ דלת אמות, שוב עברתי על איסור של העברה ברשות הרבים. אלו שני האיסורים שבהם דיני עירובים, כן, יש גם קצת את תחומים וכו', בזה אנחנו לא ניגע, אבל אלה שני האיסורים שסביבם אנחנו עסוקים. העברה מרשות לרשות וטלטול דלת אמות. גם בטלטול דלת אמות צריך את שלושת התנאים. עקירה, כאילו העברת הדלת אמות והנחה. אם עקרתי והלכתי ולא הנחתי, אז לא עברתי עדיין איסור. לא עברתי עדיין איסור, ודאי לא איסור דברי את הרשות הרבים, וברקרמלית, נגיד להגיד דרה מדויק, אבל זה דרבנן על דרבנן לכל, שני דרבננים. כי לא עשיתי פעולה שלמה. ולדבר הזה יש המון המון השלכה למה שאני אומר. כי יש לנו עוד רשות אחת שנקראת מקום פטור. יש לנו רשות אחת שנקראת מקום פטור. מקום פטור זה מקום שמותר לטלטל עליו. מותר. אם אני נמצא ברשות היחיד, יש לי מקום פטור ליד, שתכף אנחנו נגדיר מה זה מקום פטור, אין לי שום איסור לקחת מרשות היחיד ולהעביר למקום פטור. אין בי, לא עושה לי שום איסור. טוב, אבל הפוך, אם אני נמצא בקרמלית, ואני רוצה להעביר למקום פטור משהו, אין בזה שום איסור. מותר לך תחילה. מה זה מקום פטור? מקום פטור יכול להיות בשתי אפשרויות. מקום פטור יכול להיות או בקרמלית או ברשות הרבים. ברשות היחיד אין דבר כזה מקום פטור. מקום שרשות היחיד זה רשות היחיד. רשות היחיד בוקעת עד הרקיע, אין לזה, לא משנה מה גובה, מה הצורה, אבל כשזה רשות היחיד, שבדרך כלל רשות היחיד זה כשזה מוקף במחיצות, או אולי באופנים נוספים שנדבר אחרי זה, ברגע שזה רשות היחיד, אין לי מושג שמקום פטור בתוך רשות היחיד, מקום פטור כן יש לי ברשות הרבים ובקרמלית. ברשות הרבים, ההגדרה של מקום פטור זה אם זה גבוה משלושה טפחים, משהו שהוא גבוה משלושה טפחים, אבל הוא קטן, והרוחב שלו קטן מדלת טפחים. כלומר, אם זה גדול מדלת טפחים ואני כבר מגיע לקרמלית. מה? דלת טפחים. לא, דלת טפחים. כן, ברשות הרבים, אם זה גבוה מג' טפחים וקטן ברוחב שלו מד' טפחים, ברוחב שלו. הרוחב זה לא שטח, אלא רוחב. כלומר, נניח, לא יצויה שיש לי בטונדה, כזו גדר בטונדה שהיא ברוחב של טפח 2, והיא ארוכה, 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 הכל מקום פטור. היא צריך רוחב של ד' טפחים. עד ד' טפחים, זה יהיה מקום פטור. מקום פטור שוב, נמצא ברשות הרבים, על הבטונדה, לא קיים שום, מותר לי לשים את זה, גבוה 10 טפחים, מותר לי לשים, לקחת, להחזיר, לקחת כמה שאני רוצה, זה מקום פטור. זה אין בזה, לכתחילה, אין בזה שום בעיה, מותר, לכתחילה. בקרמלית, ואנחנו הרי עסוקים בעיקרנו בקרמלית, ולא ברשות הרבים כמו שפתחנו, בקרמלית ההגדרה היא שמקום פטור זה לדעת רוב הפוסקים. מראה מוסגר שזה מחלוקת, אבל לדעת רוב הפוסקים, בקרמלית צריך 10 טפחים. מקום פטור זה רק בין 10 טפחים ומעלה, שלושה גובה. גובה של, של 10 טפחים ולא של 3 טפחים. אבל זה יכול להיות למשל סלע, זה יכול להיות בטונדה, זה יכול להיות איזה פח השפעה הפוך, זה יכול להיות אין ספור דברים שיכולים להיות מקום פטור בקרמלית.
אז זה ברוב
השפעות נערות? כן. מה הנפקמינה במה שאני אומר? בסדר, זה שמותר להניח זה טוב. הנפקמינה היא שאנחנו הרבה פעמים נמצאים במציאויות בצבא שאין לנו ברירה, אנחנו חייבים לטלטל מרשות לרשות. אין לנו ברירה. אנחנו חייבים לטלטל מרשות לרשות, זה מציאות שהיא קיימת. למשל, שאני יוצא מרכב, מסיור בשבת, תוך הנחה שעשינו סיור בשבת, סיור שהוא מותר, כשאני יוצא מהרכב, הרכב הוא רשות היחיד. כשאני יוצא מהרכב, אני עובר עובר לקרמלית. אני יוצא עכשיו לפתיחת ציר, הפתיחת ציר זה קרמלית. ירדתי לקרמלית, בעצם מה שעשיתי עכשיו, טלטלתי מרשות לרשות. עכשיו, מעיקר הדין, בפעילות מבצעית, הכל מותר, נכון? אבל כמה שאנחנו יכולים למעט איסורי שבת, אנחנו רוצים למעט איסורי שבת כמה שרק אפשר. אם אני אצליח להגיע למצב כזה, שבו כשאני יצאתי מרשות היחיד, אני לא עברתי מרשות לרשות, כי אני עברתי למקום פטור. למשל, יצאתי מהרכב ולא עמדתי, כי ברגע שאני עומד, אמרנו פה נגמרה פעולה, כי אני עקרתי מהרכב, העברתי ונעמדתי, אז שוב זה, אמרנו, עקירה, העברה והנחה. אבל הוא יצויר שאני עקרתי מהרכב, או בידיים, או שלקחתי עליי את הנשק, את האפוד, ממיות וכדומה, או כל כלי נשק או אמצעי אחר, ברגע שאני נעמדתי, עברתי מרשות לרשות. מותר, אם זה מה שצריך לעשות, זה מה שאנחנו עושים, אבל אם יש שם נניח איזשהו סלע בגובה 10 טפחים, אולי אפילו 3 טפחים, לדעת אלה הפוסקים שזה כבר גם ברשות קרמלית, מקום פטור זה 3 טפחים, ואני נעמד על הסלע, בעצם לא עשיתי עכשיו שום דבר. אם אני יורד עכשיו מהמקום פטור לקרמלית, גם לא עשיתי שום דבר. לכתחילה אומנם אנחנו לא עושים דבר כזה, לא מעבירים מרשות היחיד לקרמלית דרך מקום פטור, לא עושים דבר כזה, אבל כשבכל מקרה יש, אני צריך לטלטל עכשיו מרשות היחיד לקרמלית, במציאות צבאית, שבכל מקרה אני עושה את זה, יש לי יותר לעשות את זה, כי אנחנו עכשיו לא נעשה פתיחת ציר בלי נשק, זה לא לעניין, אז ממילא צריך את הנשק, אז בכל מקרה אני עושה, עדיף לעשות את זה דרך מקום פטור. זה רק דוגמה אחת, יש לדבר הזה הרבה מאוד שימושים שאפשר להשתמש בזה בצבא, וחשוב מאוד חשוב מאוד להכיר את זה. טוב, זה בקצרה, ממש בקצרה, על רגל אחת, הנושא הזה של 4 רשויות. כמובן שאפשר היה להאריך בזה עוד הרבה, אבל נסתפק בנושא הזה ממש על קצה המזלג. כשיש לי קרמלית, וכל מקום שהוא לא רשות היחיד, בגדול זה קרמלית, סתם מקום הוא קרמלית, ואני רוצה לטלטל בו, אני צריך להפוך אותו לרשות היחיד. צריך להפוך אותו לרשות היחיד. כדי להגדיר מקום כרשות היחיד, יש בעצם רק אפשרות אחת בגדול, שזה לשים שם מחיצה. אם אני שם מחיצות, אז המקום הזה הוא בתוך מחיצות, הוא מוגדר במקום, וממילא המקום הופך את רשות היחיד, אני יכול לטלטל בו. מחיצות יכול להיות, הדבר הכי פשוט, גדר, שם איזשהו גדר, מחיצה, זה מצוין, שם בטונדה, שם גדר, שם מחיצה לכל דבר, זה מצוין.
כל בית, כל מבנה, כל משהו סגור זה רשות היחיד.
זה רשות היחיד, נכון.
גדר בגובה
מסוים? בגדרים, עוד אני אגיע לזה, בגדרים של מחיצה. מחיצה תמיד היא 10 טפחים לפחות, גובה. זה גובה 10 טפחים. זה מחיצה פשוטה. מחיצה יכול להיות בגדר מחיצה, כמו שיש לנו מחיצה למשל בעניין סוכה. שלמשל, לבוד. אני יכול לעשות לבוד גם כמחיצה. לבוד או לרוחב או לאורך. מה זאת אומרת? אני יכול לקחת, כמו שעושים בסוכה, מעמיד עמוד פה, מותח חוטים, בכל אחד בלבוד, כלומר שיש פחות מ3 טפחים בין חוט לחוט. אז ממילא יש לי לבוד, וזה גם מחיצה לכל דבר ולכל עניין. כמובן, אם זה מתוח ולא זז ברוח מצויה וכו', זה מחיצה לכל דבר. יכול להיות גם אני מעמיד, ימיד הרבה קנים, שבין קנה לקנה יש פחות מ3 טפחים, זה גם כן מחיצה לכל דבר, ויש לזה המון המון שימושים לדבר הזה. הרבה מחיצות אפשר לעשות מלבוד, אז זה לבוד. אפשרות אחרת לעשות מחיצה, זה נראה את זה אחרי זה בתמונות, זה מה שנקרא תל המתלחת. זה אולי נדבר על זה יותר כשנגיע, נראה את זה כבר בתמונות, אז יותר יהיה לנו יותר קל. והדבר האחרון זה לעשות עירוב. תקנו חכמים שאפשר לעשות עירוב ולהחשיב את זה כמחיצה. עירוב, בעצם הרעיון שבנו אחרי עירוב, צריך להבין זה, כי זה מסביר כל מיני נפקמינות הלכתיות. עירוב זה בלשון חז"ל וגם בלשון הפוסקים, זה צורת הפתח. זה צורת הפתח. מה שאנחנו אוהבים לקרוא עירוב, הכוונה לצורת הפתח, צורת הפתח, זה אומר קנה וקנה וקנה על גביו, שלושה קנים בעצם. שזה בעצם יוצר לנו צורה של פתח. ובעצם מה יש לנו? יש לנו פה פתח. זה נכון שליד יש לנו עוד פתח ועוד פתח, אבל פתחים זה יכול להיות מחיצה שהיא עשויה מפתחים. זה פשוט הרבה פתחים. כלומר, כל צורת הפתח כזו זה כאילו פתח שיש לנו. ובדרך הזה יש הרבה נפקמינות. כי אם אנחנו מבינים שזה פתח, אנחנו יכולים להבין עכשיו כל מיני תנאים הלכתיים שיוצאים מהדבר הזה. יש כמה תנאים לקיום של צורת הפתח, שבלעדי זה, זה לא יתפוס. צריך קנה מכאן, קנה מכאן וקנה על גביהם, כמו שאמרנו. הקנה מכאן וקנה מכאן זה צריך להיות זה משקוף. הקנה מצד ימין, קנה מצד שמאל זה משקוף. משקוף צריך להיות חזק. אפשר לעשות משקוף מנייר, כי זה לא מחזיק דלת. אנחנו צריכים משקוף שמסוגל להחזיק דלת, אחרת זה לא משקוף. רוצה מספיק חזק. דלת זה צריך דלת הכי קלה, לא צריך דלת כבדה, דלת לדלת כבדה ששוקלת, אני לא יודע כמה. צריך דלת מקנים. אם לא יצויה שהייתי מחייב פה דלת מקנים, המשקוף הזה היה מחזיק, היה מחזיק. אז לכן, זה בסדר. אם זה מספיק חזק, להחזיק דלת מקנים. וקנה על גביו. ולמעלה צריך עוד קנה למעלה. הקנה למעלה הוא התנאי היחיד בחוזק שלו, שהוא לא ינטל ברוח מצויה. אם תבורו רוח מצויה, הקנה הזה לא ייפול. מעבר לזה, אפשר לשים שם גם חוט, אפשר לשים שם כל דבר, זה לא צריך לתפוס שום דבר, זה בסך הכל תוחם את המשקוף מלמעלה. זה לא תופס את הדלת, זה לא צריך חוזק מסוים, לכן אפשר לעשות זה גם מחוט. ובאמת, מקובל על פי רוב, או אני רוצה לדעת על פי רוב, תמיד אפילו הייתי אומר, לעשות את צורת הפתח, כשלמעלה שמים חוט בצורה כזו או אחרת. גובה העמודים צריך להיות גם כן לפחות 10 טפחים. צריך להיות לפחות 10 טפחים. בלי 10 טפחים זה לא נקרא משקוף, וזה לא תופס.
אנחנו נעבור פה לתמונות. טוב, כמו שאמרתי, מה שאנחנו נראה בתמונות עכשיו, זה תמונות מהעירוב פה בבית אל, שברוך השם, העירוב פה הוא מאוד 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 מהודר, אבל גם בעירוב מאוד מהודר, תמיד יש נקודות שבהן צריך לשבור קצת הראש ולמצוא פתרונות וכו'. מה שאנחנו רואים פה בגדול, זה כל מיני נקודות שמצאנו, כל מיני פתרונות הלכתיים כאלה ואחרים, לכל מיני מציאויות שהתעוררו במהלך השנים פה ביישוב. חלק מהדברים הם זמניים עדיין, כי בגלל כל מיני נניח פיתוחים שיש ביישוב, דברים שהיו, ניסיתי קצת להראות. רוב היישוב, אני חושב היום, הוא מוקף בגדר טובה גם בחד. גדר יש בכל היישוב, אני חושב, אבל גדר שהיא טובה מבחד היירוב יש בכל היישוב. תכף נדבר על מה אני מתכוון גדר טובה וגדר שהיא פחות טובה להירוב. מה שאנחנו רואים כאן זה עמוד עירוב. עמוד עירוב, תסתכלו מצד שמאל על העמוד הגבוה, זה עמוד עירוב. מה שאנחנו רואים כאן, תסתכלו למעלה, קצת קשה לראות את זה, אני רואה בברקו, יש שתי שיניים. אתם רואים כמו שתי שיניים כאלה? בעמוד למעלה, פה. רואים יש אחד ושתיים. אתם רואים מה אני מתכוון? אמונת חכמים. אולי נראה את זה אחרי תמונות עם יותר. אני מקווה. אבל השיניים האלה מאוד מאוד חשובות לנו. יש לנו כלל. היות ואנחנו אומרים שעירוב הוא צריך להיות כמו משקוף. הרי אין דבר כזה שמשקוף הוא נמצא, המשקוף למעלה נמצא ליד המזוזות בצד. תמיד הוא נמצא מעל.
זה כלל בסיסי מאוד בדין צורת הפתח. אי אפשר לעשות את החוט מהצד, החוט תמיד חייב לבוא מלמעלה. כי אם הוא מהצד, זה לא צורה של משקוף, זה לא צורה של פתח. ככה לא נראה צורת הפתח. לכן אם יש לי עמוד, אם אני אשים חוט למעלה, עמוד יברח ימינה, יברח שמאלה, הוא כל הזמן ייפול ולא, הוא לא יישאר למעלה. לכן מה שמקובל לעשות ברוב המקומות זה לעשות כזה דבר, לתת שתי שיניים כאלה למעלה, ולשים את העירוב מעל העמוד, והשיניים האלה פשוט מחזיקות את החוט שהוא לא ייפול ימינה ושמאלה. לא מלפפים את נניח את החוט על העמוד וממשיכים הלאה, כי זה בעצם בא, מציאות כזו היא באה מן הצד. אם לא יצויר שאני אביא את החוט ואני אקשור אותו פה מסביב, ואז אני אמתח אותו פה ככה, יוצא שהחוט נמצא בצד של העמוד. הצד של העמוד זה לא מועיל. על השיניים אפשר לפף, כן.
אז אפשר לעשות גם בעצם רק עוד שן אחת, כאילו, ואז עליה להיות
טוב. נכון. זה טיפה פחות מעודר, כי יש פוסקים שאומרים שזה לא טוב, אבל דעת המשנה ברורה, ורוב הפוסקים שזה בסדר. נכון. יש גם צדדים טכניים, שזה יותר מסובך ללפף, אבל טכנית זה קצת יותר מסובך, כי זה חוט ברזל, וזה לך קשה למתוח את זה וכו'. או, הנה פה אפשר לראות את זה קצת הפוך, אבל אפשר לראות את זה יפה פה את השיניים. זה מה מצגת עכשיו לדעת להפוך, לא משנה, אבל אפשר לראות פה טוב את השיניים. טוב, זה העירוב, משום זה את המקום. זה עבד לי, ברקע הוא מבני צבי. אתה רוצה לראות פה משהו, אומר שלא רואים את זה פה טוב. יפה, יש לנו פה גדר. יש לנו גדר של היישוב. אנחנו פה מאוד מחמירים בנושא של העירוב, אנחנו מקפידים מאוד שבכל שבוע העירוב נבדק כולו, מתחילתו ועד סופו בכל שבוע, כולל הגדרות. כולל הגדרות, גם הגדרות נבדקות מדי שבוע. למה זה? כי מה שקורה, אנחנו הרי דיברנו על זה שצריך מחיצה. באחד מהכללים הבסיסיים שיש בדיני מחיצה, וזה נכון, כמו שאמרנו בחוב רובין, זה נכון גם בדיני סוכה למשל, או בעוד דינים שצריך בהם מחיצה, שמחיצה צריכה להגיע עד לקרקע. אם המחיצה היא שלושה צפחים מעל הקרקע, אנחנו מגיעים לבעיה שזאת לא מחיצה. לכן, בהגדרות נבדקות שבעלי חיים לא חפרו למטה, שמים לא סחפו את האדמה למטה, זה בעיה בעיקר בחורף וכולי. אתם יכולים לראות כאן בצורה יותר טובה שיש פה בגדר, יש למטה, מעבר לגדר המרובעים שאתם רואים בחלק העליון, שהיא הגדר הרגילה, יש עוד גדר למטה, שהיא תופסת, מותחת בעצם, מה שהיא עושה, היא מותחת את הגדר שהיא לא תזוז, והיא גם מונעת בריחה למטה. יש גם למטה, תראו שורה של אבנים. טוב, מה שאנחנו רואים כאן, משום זה את המקום? פחות כבר בטח, שער עד, יפה. שער זה נושא מורכב מאוד. שער זה נושא מאוד מאוד מורכב ובעייתי. אנחנו מקבלים שבעירוב יכולה להיות פרצה. בעירוב יכול להיות פרצה. בבית אין פרצה, אין דלת, אין סתם חור בקיר, יכול להיות. אבל אנחנו אומרים שפרצה יכולה להיות עד 10 אמות. מעל 10 אמות זה כבר לא פרצה, זה כבר פוגם את כל הדופן. אני לא נכנס פה, אני חשוב לי להדגיש את הדבר הזה, שאנחנו נוגעים בקצה קצה הקצה, או אני לא נכנס מה קורה כשיש הרבה פרצות, ויש פרצה כל אחד 10 אמות, אבל בסך הכל יש יותר פרצות פה, מה שנקרא בלשון הגמרא פרוץ מרובע על העומד. אני לא נכנס לזה, אלא לכלל הבסיסי, שאנחנו יכולים לקבל שיש פרצה, אבל רק עד 10 אמות. מעל 10 אמות, אנחנו, זה פוסל לנו את העירוב. והמאמר מוסגר יגיד שגם לכתחילה, נראה גם תמונות אולי בהמשך שמבטאות את הדבר הזה, אנחנו דואגים שלא תהיה אף פרצה, אפילו לא של עמה, אין פרצות, אין פרצות, כי קיצור המחברים בדבר הזה שאין אף פרצה ועושים על הכל שיהיה, אבל עד 10 אמות זאת בסדר. הבעיה זה בשערים, בדרך כלל השערים הצבאיים זה לא כמו דלת של בית, זה שער רחב שצריך לעבור שם לא רק סופה, אלא צריך גם לעבור שם לפעמים רקם, לפעמים, בכלל הרכבים הצבאיים, הרכבים המרים, המר זה רכב מאוד מאוד רחב.
טנקים.
כן, רקם, אמר. רקם זה כולל טנקים בתוכו. מה?
זה חולגן
זה מסביב. כן, רקם זה רכב קרבי משוריין. כל הרכבים הגדולים מגיעים עם השרשרות, בדרך כלל זה נקרא רקם, נגמשים, טנקים וכו'. אז כשיש לנו שער, בדרך כלל השער, בדרך כלל, לא תמיד, הוא יותר מ-10 עמוק. בדרך כלל. עכשיו, הדבר הוא מחמיר, היות ובדרך כלל בבסיסים, השערים נפתחים גם בשבת. ואם יש לי שער, יש לי שער, שהוא 20 עמה, אבל הוא סגור כל השבת, נעול בשרשרת, אף אחד לא פותח אותו, אז זה מחיצה, אין בעיה. אף אחד לא ממש חייב להיות סגור שם לנצח. שבת זה סגור, זה סגור. מה הבעיה? הבעיה היא ששתם שער נועד להיפתח. גם בשבת בדרך כלל בצבא פותחים את השערים, וברגע זה נפתח בשבת, והשער פתוח יותר מ-10 עמות, אנחנו הגענו לבעיה קשה. לא שאין מי שאומר בפוסקים, ולא ש... גם לא רק זה, יותר מאחד שאומר, יש בהחלט מקום בשעת חג גדולה מאוד לעכב ולהגיד ששער, אם הוא נסגר גם כל הזמן, יש לו ציר וכולי, והוא שער, לא כזה עמוד מות, שזה אין איזה שום משמעות בחינת העירוב, אלא יש ממש שער, רק שפותחים אותו מדי פעם אפשר להקל, על פי רוב, וגם בהנחיית הרבנות הצבאית, לא מקילים בדבר הזה, אלא חייבים שיהיה שער ממש. מה עושים אבל השער בכל זאת נפתח? מה שצריך לעשות זה פשוט לעשות צורת הפתח על השער, לעשות צורת הפתח. ופה אם תסתכלו פה, אפשר לראות שיש פה גם כן צורת הפתח. צורת הפתח פה, יש כאן עמוד אחד פה, ויש עמוד פה, ויש חוט ביניהם, וזה צורת הפתח על גבי השער הזה שנמצא פה. במאמר מוסגר, אנחנו מדברים על השער פה, צריך זהירות כשעושים עירוב. פה איזה ערבי אחד שעשה את העירוב, אני לא יודע בדיוק מה מצבו היום, אבל כשהוא ירים פה זה היה בעירוב שפה עוד יש עמוד ישן, ברקע, פה יש חוטי חשמל. הוא ירים את העמוד, עמוד מתכת, חשמל, לא נעים. אז סתם במה מוסגר, לשים לב, להסתכל מה קורה. בכל אופן, פה יש עמוד בצד הזמות, אז גם אם נפתח את השער, עדיין נשאר פה צורת הפתח.
אני עושה לפעמים בעיה של רכבים גבוהים.
תכף נדבר על זה. לא יודע איך יש עם זה בעיה, תכף אנחנו נדבר על זה. זה באופן בסיסי, יש כאן עמוד, יש כאן עמוד. אנחנו בדרך כלל לא כל כך אוהבים, ליתר דיוק מאוד לא אוהבים. אני מאוד מאוד לא אוהב שמשתמשים בעמודי עץ. לעירוב, בטח לא לעירוב קבוע. כשאתה נמצא בעמדה לשבת, זה בסדר גמור. אבל כשאתה רוצה לעשות משהו קבוע, עץ זה בעייתי, אבל פה גם בגלל הסיבה, בעיקר בגלל הסיבה של ההתחשמלות, אז פה השתמשנו בעץ.
למה זה בעייתי? בגלל שזה לא
קיוט? זה נער, עם הזמן, זה נשחק, זה נשבר, זה
נרכב
קצת, המסמרים למעלה, קודחים חור גדול מדי, ואז החוט נופל. אנחנו, העירוב פה ביישוב הוא ברוך השם מאוד מאוד רציני, הוא מאוד טוב ומאוד רציני, ולכן אנחנו משתדלים שהוא יהיה לגב, ממש שיהיה פיקס, לא פחות מזה, אבל בסדר, זה בכל אופן על גבי השער. פה ספציפית, על השער הזה ספציפית, הוא בדרך כלל לא נפתח בשבת, אבל הוא יכול להיפתח בשבת. הצבא לפעמים פותח אותו... היום אני כבר לא יודע כמה. היו תקופות שהיו פותחים, אבל אנחנו, היות ואני לא עומד שם על השער, ואף אחד מי... לא יודע. להגיד לך שבוודאות של 100% שהוא לא נפתח, אני לא יכול להגיד את זה. פעם אני יודע שהוא כן היה נפתח בשבת. הצבא היה נכנס עם פה בצורה קבועה. ממש היה נכנס הרבה. היום, כשעולים לעמדה בשכונת דוד, הם נכנסים מפה. היום אני כבר לא יודע כמה הם עושים את זה, אבל אני לא יודע. לא בודק את זה, אף פעם לא עושה סטטיסטיקה, פשוטי, צריך שיש שם עירוב, זה דבר שהוא ברור לנו לגמרי. כמו שאמרנו, צריך שיש שער, ועשר עמות זה כלום. 10 עמות זה 5 מטר. 5 מטר, להערכתי, פה יש בשקט אולי קרוב ל9 מטר. אני שתבינו את הפרופורציות. זה לא הרבה, בשביל שער צבאי, 10 עמות זה, לדעתי, כמעט שער שכמעט כל בסיס. הכי קטן הוא יהיה לפחות 10 עמות, ולא חיה הרבה יותר מזה.
מה לגבי
הגובה? אנחנו נדבר על זה עוד רגע, נגיע על זה עוד רגע. טוב, מה שאנחנו רואים כאן, זה משהו מאוד מעניין ומאוד מאוד מאוד חשוב להכיר אותו. מאוד חשוב להכיר אותו. אנחנו רואים שצריך 2 עמודים לחוט של העירוב, צד ימין וצד שמאל. אבל אף אחד לא אמר שהעמוד חייב לגעת בחוט. עמוד אמרנו צריך להיות 10 טפחים. עמוד צריך להיות 10 טפחים, כל עמוד, לא יודע איך, טוב, תראה, אנחנו נסובב את התמונה, כי תמונה חשובה, אני חושב. כל עמוד, כל עמוד, אפשר עוד רגע, כל עמוד הוא צריך להיות 10 טפחים, חבוד, 10 טפחים. אבל אנחנו לא דורשים בשום אופן שהעמוד ייגע בחוט למעלה. כלומר, יכול להיות מצב, צד שני, יכול להיות מצב של עמוד נמוך וחוט מאוד מאוד גבוה, וזה בסדר גמור, וזה לכתחילה, ואין עם זה שום בעיה. מה שפה אנחנו רואים בתמונה הזאת, יפה, נשאר פה. מה שאנחנו עכשיו, ואני מזכיר לכם אבל במקביל את הכלל שאמרנו קודם, שהחוט חייב לעבור מעל העמוד ולא בצדו. כלומר, אם יש לי עמוד, יש לי עמוד, למעלה יש חוט, זה מצוין. גם אם יש פה עכשיו 10 עמוד ביניהם, זה בסדר גמור. זה בסדר גמור. אבל אני חייב לוודא שהחוט עובר בדיוק מעל העמוד, לא בצד שלו. בצד שלו זה לא מועיל. אני מסתכל על העמוד הזה כאילו הוא ממשיך עד למעלה. כן, גודסי כזה. עד למעלה הוא ממשיך, אבל אני צריך לבדוק, אם הוא ימשיך עד למעלה, איפה יהיה החוט? מעליו או בצידו? אם הוא יהיה בצידו, לא עשיתי כלום. אם הוא יהיה מעליו, אז זה מצוין, גם אם החוט הוא מאוד מאוד נמוך, בתנאי שהעמוד הוא מאוד נמוך, בתנאי שהעמוד הוא 10 טפחים. מה שקרה לפני אלו חודשים, כשיום אחד אני מקבל טלפון, ומסתבר שבאזור שכונת ריינוף למטה, כשהם בנו שם את השכונה, היה שם תשפוכת גדולה של פסולת בניין, לכיוון הכביש, הגדר שם נפלה. הגענו ליום חמישי ואין שם גדר. עכשיו זה שטח של, לא יודע, 100 מטר בלי גדר. יש פה בעיה עכשיו של, אז ביטחון פתרו את זה בלשים שומרים. אבל את העירוב זה לא, השמירה האמיתית של היישוב זה בעירוב, זה לא בשומרים. זה הגדר בשביל העירוב, לא להפך. אז בעצם נצרה לנו פה בעיה. אז מה שעשינו שם, פתרון שהוא, הוא פתרון שאנחנו כיישוב ממש, ממש, ממש מתרחקים ממנו. זה פתרון שהוא מצוין לאלתורים. אנחנו כיישוב לא מסתובבים לא לאלתר, אבל כשאין ברירה, ואם הגיע שבת וחייבים למצוא פתרון שביישוב אפשר יהיה לתגל, בעצם זה מה שעשינו. מה שעשינו פה, יש כאן עמוד חשמל. זה עמוד, סליחה, למה זה חשמל? זה חוט טלפון. יש פה חוט טלפון. חוט טלפון הוא חוט מתוח מאוד, הוא חוט טוב שממשיך פה מעמוד לעמוד במקביל לגדר. היום הגדר נמצאת פה למטה, אז הגדר הייתה יותר למעלה, הייתה פה. כלומר שאתם רואים פה, את ה, פה ממש רואים את, ה, את האפר שנשפח. הגדר הייתה פה איפשהו, זה בגלל התשפור קצת הרחיק את הגדר. מה שעשינו, לקחנו פה איזושהי דלת ישנה, הצמדנו אותה לעמוד, כי העמוד הזה לא יכול לשמש כצורת הפתח. למה הוא יכול לשמש כצורת הפתח?
מהצד.
לא מהצד, החוט נמצא מהצד. לקחנו דלת, שמנו אותה פה, עכשיו הדלת הזאת, אפשר להסתכל עליה שהיא ממשיכה עד למעלה, והחוט נמצא בדיוק מעל הדלת, כי הדלת היא רחבה. לא לקחנו עמוד קטן, לקחנו משהו רחב, דלת של, לא יודע מה, 70, 80 סנטימטר, מטר אולי, איזשהו קרש שלקחנו, ומה שקורה, החוט הזה נמצא בדיוק מעל העמוד, והעמוד הזה הוא בעצם עמוד של העירוב. עשינו פה אפילו שרת, עד כאן תחום שבת, כי אז לא היה פה גדר, שאף אחד לא יוצא, שישימו לב. וזה בעצם היה עירוב. עשינו ככה לאורך, לא יודע מה, 10 עמודים כאלה אולי, או משהו כזה, וזה נתן לנו פתרון לאותם כמה שבתות, שבהם עד שבהם הגדר שהייתה, כבר לא הייתה, והגדר הזאת טרם נבנתה, אז זה נתן לנו פתרון. זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב להכיר אותו. מאוד חשוב להכיר אותו, כי הוא גם הרבה פעמים פותר לנו את הבעיה שדיברנו עליה בהתחלה, שהחוט חייב לבוא מעל העמוד, ולא מצידו. זה פותר לנו הרבה מאוד בעיות, וזה נותן לנו גם אפשרויות, הרבה מאוד אפשרויות, כשאנחנו נמצאים בשטח. ועכשיו יש לנו פה, איזה שהם חוטים, יש לנו דברים. עכשיו יש לי, למשל, יש לי אפשרות לשים חוט, אבל אין לי עמודים בכזה גובה. אין לי עמודים גבוהים, ואני רוצה לשים פה משהו. אף אחד לא דורש עמוד גבוה. את החוט תדע כשהוא יהיה מתוח כמו שצריך מצד לצד, ותשים חבית, תשים איזשהו, תיקח הסקוריות, כן, פחים כאלה תשים, מה? גובה 10 טפחים. רק תוודא שזה מספיק רחב, שהעמוד יהיה מעל, שהחוט יהיה מעל העמוד. בלי שהוא יזוז, תמיד יישאר מעל העמוד, זה מה שצריך.
הדלת הזאת כיום היא לא חלק מהעירוב, היא רק נשאר כמזכרת.
היום אני נשאר כמזכרת, אין לה שום משמעות פחת העירוב, כן. היום יש שם גדר, אפשר לראות, גדר מצוינת, טובה, אפילו עם התראות אלקטרוניות, אם חס ושלום מישהו רוצה לצאת מהעירוב.
באמת לבנתי למה כתוב.
כמה זה
8.6. 8.2 ו-9.6. תמיד טוב שיהיה להשתדל מטר. זה קל לזכור את זה. ואז זה פותר. בדרך כלל כל דבר שיש הוא כבר בדרך כלל, אבל כן, זה העיקרון. אגב, זה נותן גם אפשרות להשתמש בחוטים קיימים, כמו שאנחנו עשינו פה. החוט טלפון כבר קיים, חוט חשמל קיים, יש חוטים, זה דבר שמקובל. הרבה פעמים אפשר לנסוע בכל מיני מקומות ורואים חביות. מאוד מקובל להשתמש בחביות, כי חבית אפשר למלא את זה בבטון או באפר, וזה כבד, זה לא זז, ליד כל מיני עמודים רואים חביות. כלומר, סתם מישהו שם פה חביות. חביות האלה בעצם זה העירוב של אותו יישוב, יש ערים, ממש ערים שאפשר לנסוע עליה. זה פתאום מי שמבין. רואה חביות, בדרך כלל צבועות ככה באדום לבן, והן נמצאות. היום כבר יש פטנט חדש על הדבר הזה, שיש למשל בהרבה מהשכונות החרדיות, למשל בירושלים, משתמשים בזה, הולכים עמודים, דעות וחוששים, וכל מיני חומרות שאולי זה זז, וגם שתי המסמרים למעלה, פחדי, וכל מיני, לא משנה כרגע, מה שעושים, פשוט לוקחים את העמוד ומלחימים לו למטה, מרחיקים קצת מהעמוד ומלחימים למטה, מה?
קוביה של בטון, יש...
או קוביה של בטון, זה גם עושים, אבל יש אפילו יותר טוב מזה שעושים מין מלוח ברזל כזה, שהוא עומד, הוא בגובה של לפחות מטר, ובעצם זה העירוב האמיתי, זה החוט האמיתי של העירוב. אז זה דבר שמאוד חשוב להכיר אותו.
של העמוד הזה צריך להיות עד הרצפה.
אם אפשר לראות את זה, עמוד הזה חייב להיות עד הרצפה, בדי.
אין העמוד אחיד.
כן, לא. פה אפשר לראות שזה קצת בדיוק מעליו.
אפשר להוריד את השלטים האלה. עברתי שם איזה שבת לידי, זה לא יודעת אם
מה. לכן, אין איפה להמשיך כל כך אחרי, לכן זה לא, כאילו אם אתה ממשיך, יש שם בעצם גדר אחרי זה, זה לא... אבל אין לכן. טוב, מה יש לנו כאן?
כביש הכניסה לבית אל.
יפה, זיהית יפה, זה כביש הכניסה לבית אל. התמונה פה אין לה שום משמעות מבחינת העירוב של בית אל, אלא צילחתי אותה מקודם רק כדי להמחיש לכם איזשהו מושג שנקרא תל המתלקט. אני אומר שוב, בבית אל, פה כביש הזה, פה, אנחנו לא רואים פה שום עירוב שקשור לבית אל ספציפית, אבל יש לנו מושג שנקרא תל המתלקט. תל המתלקט פירושו של דבר שאני עושה מחיצה טבעית, אבל לא, באמת לא יכול להיות דווקא טבעית, אבל אני עושה יש לי מחיצה שנמצאת במקום שהיא... היא לא נראית כמחיצה במובן הזה שהיא משתי הצדדים שלה. בדרך כלל מחיצה, כשיש לי מחיצה, אז יש לי קצת צד הימני, יש לי צד השמאלי. תל המתלקט יש צד אחד בדרך כלל. יש צד אחד בלבד. הצד השני הוא מלא. הוא מלא ממשהו. בדרך כלל תל המתלקט זה תל, זה גבעה. יש לי גבעה, ואני יכול להתייחס לגבעה הזאת כאל מחיצות. אם יש בגבעה, שימו לב לחשבון, בתוך 400, כלומר כשאני נכנס 400 לגבעה, אני מגיע לגובה של 10 טפחים, זה נחשב למחיצה. למחיצה לשתי כיוונים, גם לכיוון ללמעלה וגם לכיוון ללמטה. בדרך כלל מתייחסים לזה ללמעלה. זה תל המתלקט, אבל זה שתי הכיוונים. יש לי מחיצה, שוב אם יש לי במרחק, בשטח של 400, אני מגיע, מתלקט לי לאט לאט גובה של 10 טפחים. כלומר, לא יצויר שאני יושב על גבעה, אם אני נמצא על גבעה, מסתביב יש לי כולי מחיצות, כי הגבעה הזאת היא מאוד מאוד גבוהה ותלולה, אני יודע מה, מצד הנניח, כן, שהיא נמצאת ככה, זה מסביב יש לי תל המתלקט בקלות ושופי, אני לא צריך עירוב. אתה רואה מסויג את זה, אבל אני לא צריך עירוב. כי זה יש לי עירוב טבעי.
השיפוע 400?
השיפוע, המרחק, שכשאני נכנס 400, הגעתי לפחות לגובה של 10 טפחים.
הייתה ל-400.
מה?
הייתה,
לגובה
10 טפחים, הייתה ל-400.
כן.
זה יוצא זווית של
25 מעלות.
בערך 25
מעלות.
לא,
לא. אני יכול להגיע מצד אחד תל המתלקט.
400
זה 25 מעלות. בדיוק, כן. זה לא תלול בכלל. זה בערך 24 מעלות. לא, זה לא תלול בכלל. זה לא, זה בכלל. מה זה?
ארבע מאות אוויריות,
כן, ארבע מאות, כשאני נכנס ארבע מאות אוויריות, אז אני מגיע לעשרה טפחים גובה, זה בערך 24, בספירות 24 מעלות, זה לא תלול, זה דבר שהוא לא תלול, ובהחלט הוא שימושי ביותר, הוא מאוד מאוד שימושי הדבר הזה. אני כן מסייג ואומר, זה מושג שאני לא נכנס אליו כי הוא מורכב, מעריך שלא תזכרו ממנו כלום, אי אפשר לעשות צלע רק בתל המתלקט. בסדר? אלא אם כן, המקום הוא מאוד מאוד קטן. במקום שהוא קצת יותר גדול, אי אפשר לעשות צלע שלמה רק בתל המתלקט. למה נשאיר את זה כרגע? כי אקסיומה, תכף את המושג אולי, כי צריך מוקף לדירה, צריך שיקיפו את זה לשם מגורים. תל המתלקט זה דבר טבעי, אף אחד לא יקיף את זה לשם מגורים, אבל זה סגור סוגריים, לא ניכנס למושג הזה עכשיו. הגנים בתל המתלקט זה ודאי דבר שאפשר להשתמש בו, להשתמש בו המון, להשתמש בו המון. מאוד מאוד יעיל ומאוד מאוד חשוב. למה? קחו את התמונה שלפנינו. התמונה שלפנינו, כן, כמובן עכשיו, בואו נחשוב שהמכוניות שנמצאות שם, זה העמדה שבה אני צריך לשהות בשבת. זאת העמדה שאני אמור לשהות בה בשבת. איפה שהמכוניות נמצאות, שם נמצאת, שם נמצאת. עכשיו, איפה שאני עומד עכשיו, איפה שאנחנו עובדים פה, כשאנחנו מצלמים, פה יש מישור. פה יש מישור לכיוון הכביש, אין פה תל המתלקט. כלומר, פה אני חייב לסגור באיזשהו עירוב. צורת הפתח, מחיצה וכדומה. פה, לעומת זאת, יש לי תל המתלקט מצוין. אני נמצא פה, יש לי פה מחיצה. למרות שכן, אני נמצא מעל תל המתלקט, אני מסתכל, יש פה גוד אסיק, ואני מסתכל שהכל פה עולה עד לשמיים. יש לי פה מחיצה שעולה עד למעלה, יש לי פה 10 תפחים, זה כאילו עולה ממשיך למעלה. כלומר, אם אני, יש לי פה, נמצאת לי פה איזושהי עמדה, פה יש לי תל המתלקט, פה אני לא צריך שום מחיצה. אני שוב, אני מדגיש שלא אף פעם עושים צלע שלמה רק תל המתלקט, צריך פה איזושהי צורת הפתח קטנה וכו', אבל להכיר את המושג. אלא אם כן המקום פה מאוד קטן, אם המקום הוא קטן, עמדה של 20 מטר שטח, אפשר לעשות את כולה תל המתלקט וזה בסדר.
אפשר לעשות שם פח אשפה.
אז פה יש לי תל המתלקט, וזה חשוב להכיר את זה. זה חשוב להכיר את זה, כי גם לפעמים אנחנו יכולים להגיע לבסיס.
זה יכול להיות בחיצה שלמה, וזה יכול להיות המקום שלי, אבל זה לא יכול להיות הצעה, אני לא הבנתי.
לא הבנתי, עוד פעם.
אבל אמרו שמצדה זה בסדר,
אז לא, אז אמרתי, מצדה, אני חושב שזה גדול מדי, אז תהיה בעיה. תהיה בעיה כי
גדול קטן
זה שטח של 70 אמה, 70 אמה. שטח של 70 אמה. כשזה 35 מטר. אם המקום שלו יותר מ-35 מטר, אז אני לא יכול לעשות צלע שלמה, אני חייב לעשות גם איזושהי צורת הפתח שם. היות ויש לי מושג של מוקף לדירה, אני צריך להקיף את המקום לשם מגורים. אני פה לא הקפתי שום דבר, כי זה טבעי, זה, אני יודע מה, הקבלן שבנה פה את העמדה, הוא שפך שם הפסולת, הוא לא עשה איזשהו שמישהו יגור פה, והוא לא עשה איזשהו לשם מגורים, אז אני צריך לעשות פה איזשהו, גם איזושהי צורת הפתח, או איזושהי מחיצה קטנה.
70 על 70
לא, זה קטן, זה לא גדול.
זה לא רוצה שגם 70 על 70. אם זה צלע שהיא 70, לא?
לא, שאני אמרתי.
70 על 70.
לא, זה גם 70 על 20.
אבל אם זה הצלע של 70 על 20, אין בעיה.
אם זה הצלע של 70,
זה לא משנה. צריך שטח. צריך שהשטח יהיה שם המקום של 70 על 70.
או פחות.
שמה בשביל. או פחות.
פחות זה לא שם.
דוגמה נוספת, אני חושב שיש לי פה עוד תמונה. הנה, פה אפשר לראות יפה את מה שאמרתי קודם. פה לכאורה, פה אין לי תל המתלקט. כי פה אין לי פה במרחק, אם אני אקח פה 400, אני לא אגיע ל10 תפחים. פה אם אני אקח מפה לפה 400, אני כבר ודאי הגעתי ל10 תפחים גובה. כן? אבל פה לא, פה לא, אם אני ארצה נניח להקיף את כל המקום פה, פה אני כבר אצטרך, נניח, להגדיר לעצמי שעד פה זה הגובה, אז מפה אני כבר צריך לתת צורת הפתח. כלומר, אני צריך למצוא את הנקודה שבו נגמר תל המתלקט, ומי הנקודה שבה נגמר תל המתלקט, מהנקודה הזאת אני מציג, בעצם כבר אין לי פה יותר מחיצה, מפה אני צריך להעמיד עמוד, או מחיצה, נניח עמוד, ועוד עמוד, ועוד עמוד, ולשים איזשהו חוט, או לשים, או לשים שם מחיצה. זה עוד דוגמה שכמובן פה רואים, אין תל המתלקט יותר טוב מזה, אם אני נמצא נניח או פה, או למעלה, בשופי אני יכול לטלטל, אם יש לי כמובן מחיצות על כל המקומות. טוב, מה אנחנו רואים פה מעבר ללכלוך? גזר תיל.
טלטלית.
מה? חשוב לי להדגיש את הדבר הזה. כשאנחנו מדברים על גדר, מחיצות וכולי, טלטלית זה לא מחיצה. טלטלית זה לא מחיצה. החורים פה הם רחבים מאוד, בדרך כלל לא שמים את הטלטלית דחוסה, פורסים אותה, אין לבוד בדרך כלל בין החורים,
טלטלית, גם אם פה ספציפית יש טלטלית אחת, גם אם יש כאן טלטליות, זה לא מחיצה. מה שכן לפעמים יכול להיות מחיצה, זה אם בתוך הטלטלית, לפעמים משחילים חוט ברזל כדי לתפוס את הטלטליות. לפעמים בין החוט ברזל לחוט ברזל יש לבוד. כי שמים כמה חוטי ברזל צמודים, בסיסים שממש באמת רוצים לשמור, ולא כמו פה שסתם זרקו פה איזה טלטלית של התחושה הטובה של מישהו, אני לא יודע למה. אני יודע למה. אבל אז פה באמת זה סתם טלטלית, לפעמים מסמים, זה רציני, שמים חוטי ברזל בפנים, על חוטים האלה אפשר לסמוך, על הטלטלית אפשר לסמוך, אגב, גם לפי הנחיות הרבנות הצבאית, טלטלית זה לא מחיצה לעניין עירוב. טוב, מה שאנחנו רואים פה, זה עמוד של עירוב. אני לא ראים את זה פה בתמונה מספיק טוב, כי ברחתי עם השמש, צילמתי ואז יצא קצת...
רואים, רואים יכולתם לענות.
כן, לא, אבל רציתי שנראה פה משהו. זה עמוד לא מתוחזק. אני רוצה שתראו שעירוב זה דבר שדורש הרבה תחזוק והרבה השקעה. זה עמוד ששמו אותו, לא כמו שאנחנו רגילים לעשות. אנחנו עמודי עירוב, עושים חור עמוק באדמה, יציקת בטון כמו שצריך, מכניסים בפנים עמוד, עמוד הזה, בדרך כלל לא יזוז. כאן עשו היות לזה עמוד צבאי, זה לא עמוד אזרחי, ומה לעשות, האמצעים הצבאיים הם הרבה אבסולד, לפעמים הם פחותים משל ודאי בעניינים האלה, מאשר מקום כמו שלנו. זה עמוד צבאי, ומה שעשו פה פשוט, לקחו כמה בזנתים, ועל ידי זה העמידו את העמוד. מה שקורה לעמוד, ולא רואים את זה פה מספיק טוב בתמונה, העמוד כולו, העמוד מוטה מאוד. עכשיו, כשהעמוד הוא מאוד מאוד מוטה, זה גם בעיה. זה א', בעיה בגלל שמשקוף שהולך ליפול, זה משקוף של שמשון, של שערי עזה אולי. זה לא משקוף. וב', יש לי בעיה שהחוט, באיזשהו שלב הוא כבר לא מעל העמוד. כי יש לי כאילו את העמוד, יש לי פה את החוט. החוט הוא כבר לא מעל העמוד, יש כמה דעות באחרונים, עד כמה השיפוע הוא בסדר, אבל ככלל צריך להיזהר משיפועים כאלה. הלאה. הנה, פה רואים את זה אפילו, גם רואים את זה טוב, זה העמוד המקביל, שניהם התכופפו להם ביחד.
כל העמוד עצים, והחוט הוא מעל העמוד, אז זה בסדר,
נכון? כן, אם הוא יותר מדי באלכסון, 20 מעלות מקובל להגיד, אבל יש בזה דעות שונות, אז זה כבר בעיה. זה עירוב שהוא היום פה לא כל כך בשימוש פה ביישוב, זה עירוב ספר כזה, אבל זה לא העירוב שעליו אנחנו מסתמכים. נרגע לתמונה. טוב, פה מישהו מזהה? איפה? פה. זה היציאה
מהיישוב.
גבעת האור, בדיוק. כן, זה גבעת האור, הבסיס. אם אתם תראו, יש לנו פה את עמוד, את חוט העירוב. זה חוט העירוב. הכתום הזה פה על רגל בולטי, הוא לא קשור. הוא לא על החוט הזה, הוא על החוט, על החוט הזה של החשמל, הוא לא קשור. זה חוט העירוב. יש לנו פה חוט מאוד 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 ארוך. כי השער פה הוא מאוד מאוד רחם, אין פה אפילו שער. זה כביש, כביש, צריך לעשות פה עירוב, עירוב של ממש. זה נמצא פה, ומה שזה להראות לכם פה, זה את זה. זה החלק שנמצא, כאילו השער, עם השער, ראינו אותו פה מקודם, החוט ממשיך, מגיע עד לפה. מה שקרה פה, מה שעשינו פה, פה יש גדר שממשיכה, שעליה אנחנו היום מסתמכים על העירוב. זה עירוב נוסף, יש לנו פה אגב, אמרנו מוסגר, כמה עירובים פה ביישוב, יש נקודות שבהם אנחנו, יש לנו עירוב בתוך עירוב, שאנחנו מבטחים את עצמנו כדי שלא יקרה מצב שאם חס השלום נופל לנו איזשהו עירוב ביום שלג, שאנחנו נתקעים פה בלי עירוב, אבל זה העירוב הכי רחב שיש לנו, שהוא בעצם כולל גם את הבסיס. היום אנחנו הגענו למצב שבו אנחנו טיפלנו בכמה דברים בבסיס, כדי שאנחנו נוכל גם כן לסמוך ולחבר גם את הבסיס לעירוב של בית אל. פה כל הגדר נפלה. הייתה פה גדר, גם הגדר הזאת, היו הרבה בעיות, השקענו פה עכשיו סכום עצום
לתקן את הגדר, לדאוג שהיא תהיה יציבה וחזקה, שלא, שאפשר יהיה לסמוך עליה. פה כל הגדר נפלה. וכל להעמיד את כל הגדר, מה שעשינו, פשוט מתחנו את החוט, והיום בכל מקרה זה, פה יש כבר כביש, מה שעשה, פשוט מתחנו את חוט העירוב מספיק ארוך, מספיק חזק, שרנו פה עמוד רציני, שהוא, שהוא עכשיו תוחם לנו את כל הכניסה ליישוב.
אז בעצם החיילים בעמדה הם עומדים בתוך העירוב.
החיילים בעמדה הם עומדים בתוך העירוב, כן, ודאי.
אני מבין שזה זוהר,
בפתח,
כמה
אתה רוצה? כן, כל עוד החוט מתוח. יש בזה דעות, אני לא אומר, אבל אנחנו, כן, למה יישא, אנחנו עושים את שיטת הרמב״ם משהו, אבל אנחנו פוסקים שאפשר.
כמה זה נקרא מתוח?
מתוח זה אומר שזה לא תופס בטן על העירוב. מה?
זה תמיד לתפוס איזושהי בטן קטנה?
קטנה זה, אם זה תופס בטן, לנו ברוך השם, אנחנו מקפידים מאוד על הדברים האלה. רק השבוע, רבי משיח, מי שמכיר, התקשר אליי השבוע, כשהוא עשה סיור, היה מקום שבו החוט ככה נפל, שהיה מה לעשות. אנחנו צריכים לתוח את זה, אין מה לעשות. אנחנו, לא אומר שאין מי שמתיר גם אם החוט הוא נפול קצת, כי מה שחשוב זה העמודים. אנחנו מסתכלים על הכי חשוב זה החוט ולא על העמודים, או שילוב של שלושתם, ולכן אנחנו דואגים שהחוט צריך להיות מאוד מתוח, לא בערך, אלא מתוח ממש. מה שאנחנו רואים כאן, זה דבר מעניין, שעשינו אותו בגלל כל מיני אילוצים, אנחנו לא סומכים פה רק עליו, אבל גם את זה אנחנו עשינו, זה דבר שחשוב לשים לב אליו. יש פה את הגדר הזאת, שהיא פה כאילו פונה לכיוון שלי בצורה כזו. אנחנו רצינו לחבר את העירוב לגדר. עכשיו, מה שקרה, הייתה לנו כבר איזושהי בעיה להעמיד פה עוד עמוד, גבוה מאוד, לכן מה שעשינו כאן, שמנו פה עמוד, ושמנו פה עוד עמוד. עכשיו, למה שמנו את העמוד הזה? עכשיו, אני אומר, זה לא, אנחנו לא סומכים רק על זה, אבל שמנו פה את העמוד הזה, כי אנחנו רוצים שהחוט יעבור מעל העמוד. אם לא נשים פה עמוד, אלא נקשור פה, זה יהיה מן הצד. שמנו פה עמוד אחר, ופה זה עובר מעליו כבר. שוב על אותו עיקרון שצריך לעבור מעל. מה?
לא היה פה עבור מיוחד.
כן, לא חידשתי פה עכשיו איזה חידוש שלא אמרנו קודם.
מה הגדל של עמדת שמירה
כבר? זה מעניין, זה רלוונטי מאוד.
עמדת השמירה בפנים, לא, בפנים זה לכאורה הרשות היחיד, מוקף מחיצות, ובחוץ זה כרמית. אני לא יודע בדיוק מה השטח, אבל לכאורה...
עמדה כזאת, התחיל להקים ידידי.
אני ממליץ, אגב, אני מאוד ממליץ, להשתדל, אני בצבא, לא הייתי הרבה שבתות, ברוך השם, זכר אותי השם שצריך לי הרבה להיות בשבתות, אבל כשאני הייתי בשבתות בכל מיני עמדות ודברים, תמיד נסות לעשות עירוב. נשתדל שיהיה עירוב, אם לומדים קצת את הנושא של תל המתלקט, צורת הפתח, אפשר לעשות עירוב, זה לא קשה מדי. הטוב ביותר זה לנסות, כשקצת יותר מכירים, אז זה יותר קל לעשות את זה, למשל עם רכב סיור. רכב סיור בדרך כלל עוצר במקומות מסוימים, נכון? בסיור, בדרך כלל יש לו עמדה שבה הוא עוצר. אתה יודע מראש שפה הוא הולך לעצור, אתה צריך להיכנס מהרכב, לצאת מהרכב, אתה רוצה לאכול, אתה רוצה את זה, מעבר לזה שתמיד טוב להשאיר לפני שבת דברים, אז אתה תוחם לך את המקום שהרכב נכנס, אז הרכב נכנס לך כאילו לתוך העירוב, ואז אתה בעצם נכנס לרשות היחיד, ישר לרשות היחיד, זה מקל מאוד מאוד את ההתנהלות.
בין
4 טפחים ל-4 אמות. אם לא, אם יש בין 4 טפחים ל-4 אמות, לא, בפנים זה גם ירשות היחיד. למה אם מבחוץ? לא, בפנים זה גם ירשות היחיד. מבחוץ. אם זה רוחב 4 אמות, נניח שפה יש לך, פה למעלה התקרה היא רשות היחיד. אם תשים משהו למעלה, זאת היחיד. על בטונד פה זה מקום פתוח. בטונד פה זה מקום פתוח. פה, מתוך הנחה שזה 4 אמות, זה רשות היחיד.
אם אותו חייל, סתם, שלח את היד ושם מתוך העמדה שלו למקום תור, אז הוא לא עשה שום דבר בעצם.
נכון. טוב, מה שאנחנו רואים כאן, אני אצליח תמונה אחת אחרי, ואז אנחנו רואים לעזות, עוד אחת. טוב, נתחיל פה. מה שיש לנו פה, יש לנו פה עמוד עירוב. תראה, אנחנו נראה את העמוד עירוב אולי בתמונה אחרת, נבין איפה זה נמצא ביישוב. מישהו מכיר פה את השטר הזה?
מול הכיכר.
מה?
מול
הכיכר של היציאה, שהוא היציאה החדשה, נכון. אנחנו שמנו את השלט הזה לפני שאנחנו, אנחנו לא אחראים על העירוב של הבסיס. זה קצת מוצא שלנו. אנחנו אחראים אך ורק על העירוב של בית אל, על היישוב בית אל. לא אחראים על הבסיס. כי היו דברים שאנחנו לא הסכמנו איתם בבסיס. העירוב שם הוא כשר, אבל הוא לא מהודר ברמת הכשרות של יישוב כמו בית אל. לכן אנחנו מבחינתנו תחמנו, מה? אנחנו תחמנו את העירוב בכיכר, ברגע שעשו כיכר חדשה. גם לפני כן זה היה. העירוב היה של היישוב, ברגע שעשו שם את הכניסה החדשה, גם שם היינו צריכים לעשות כל מיני פתרונות ביניים, היה כל זמן שעשו שם את העבודות, כי קבעו הטרקטורים וקוראים לנו את החוטים כל יום שישי, עשו מיוחד חדש, אבל תכף נדבר על זה יותר. שמנו עירוב. מה שקורה, יש לנו פה גדר, מאחורה. יש לנו פה גדר שהולכת ככה, והיא ממשיכה לכיוון התחנה דלק. זה בעצם הגדר שעליה אנחנו סומכים לעירוב. לגדר של הישיבה התיכונית, היא ממשיכה מכאן, עוברת לתחנה דלק, וממשיכה הלאה. בעצם היום אנחנו רוצים לסמוך, בעצם היום אנחנו כבר לא סומכים בעצם על הגדר, אנחנו סומכים על הגדר פה. סומכים על הגדר פה, ופה יש לנו עמוד עירוב שחוצה את הכביש לכיוון השער של הבסיס. אתם מבינים מה אני מתכוון? לשטח? יפה, יש לנו את העירוב, יש לנו פה את הגדר. מה יש ביניהם? יש רווח. אנחנו אמרנו, אנחנו לא רוצים פרצות בעירוב. מה שעשינו, סגרנו פה עם עוד גדר, שבעצם כל המטרה של הגדר הזאת זה לחבר בין העמוד של העירוב לגדר הזאת. כדי שלא יפרצות בכלל.
בעיקר הדין אפשר להגיד
שזה... חמישה מטר. הנה פה אפשר לראות את זה יותר בבירור. עכשיו, אבל זה שווה להפוך אותו. פה זה היה? פה נעצור אותו. מה? על עירובי חצרות. עירובי חצרות זה נושא מקובל שבצבא לא עושים עירובי חצרות. כי בצבא כולם אוכלים באותו חדר אוכל. בגדול. וחייבים להגיד את זה אחרת, אנחנו נכנסים לסבוכות קשות מאוד של גויים ועוד כל מיני בעיות. בצבא אנחנו לא עושים, ככלל לא עושים עירובי חצרות, אם כן הרבנות עושה. לא. בעירובי צורת הפתח? לא. אתה שואל איך מותר לטלטל? זה נכון שגם בתוך רשות היחיד יש לנו בעיה לטלטל באיזה חצר אחת. אפשר לטלטל מבית לבית, באותו חצר. זה צריך עירובי חצרות, ודאי. אבל אם כולם אוכלים באותו מקום, אז לא צריך עירובי חצרות, כי כולם סמוכים על אותו שולחן. הרי כל הרעיון של עירובי חצרות זה להגיד שכולנו אוכלים באותו מקום, כולנו בבית אחד. אז אם אלה כל החצר היא של כולנו. אבל בצבא אנחנו אוכלים, בכל מקרה אוכלים הרי בחדר אוכל אחד. אתה לא נכנס כרגע לכל מיני שאלות, מה קורה בצאלים, שיש שם 6 חדרי אוכל ואוכלים כל מיני חדרי אוכל, או בבסיסים 6 חדר אוכל קצינים וחדר אוכל... יש בזה הרבה מה לדון והרבה דיון נשפך על הנושא הזה. אני אומר דבר שהוא קצת כללי, אולי כללי מדי, אבל...
אני
יודע
שיש ערכות שהצבא
מחלק
של
עירוב,
כמו שיש שם כדי
לנצור. טוב, את הערכות האלה שמעתי, אני לא זכיתי את זה לפגוש. לא תגיד. אני אומר, אני לא נכנס לנושא הזה, בדרך כלל הרב הצבאי מטפל בדבר הזה.
דבר איתו.
לא, זה גם קצת בעיה לעשות עירוב חצרות, שכבר יש עירוב חצרות, לעשות עוד עירוב חצרות, זה גם כן בעיה. זה מורכב, זה נושא מאוד מורכב. בדרך כלל לא עושים. מה שרציתי להראות כאן, אנחנו עכשיו נמצאים בעצם בעמוד השני, עמוד הקודם ראינו שהיה פה, זה עמוד בצד השני, פה ציינתי זה רק שתבינו את הגובה שעליו אנחנו מדברים, שאנחנו עשינו את העמוד בכניסה ליישוב. שתבינו שזה בגובה של העץ דקל הזה. שתבינו את הגובה של העמוד, זה 11 מטר גובה, בגלל שיש מסעיות זבל, ויש מנופים, ויש קרוונים שנכנסים, ואז אתה יכול למצוא את עצמך בשבת בלי עירוב, וזו פרצה גדולה פה. אז מה שעשינו פשוט, זה בעצם עמוד. מה? זה עמוד עמוד, זה בפירוש. בצבא אפשר לעשות את זה, בהחלט. אתה לא, אבל אתה יכול לדאוג שהרב הצבאי יעשה עמוד, אם יש שער, אז הוא חייב לעשות, בשער צריך לעשות עמוד. ואם הוא רוצה לעשות עמוד, וכל פעם שעובר איזה נגמש עם אנטנות, הוא רוצה לשים חוט חדש. בסדר גמור, אבל הוא לא יעשה את זה, וגם בשבת זה בעיה. אז לכן צריך לשים עמודים גבוהים. בצהל רוב השערים, בבסיסים הנורמליים, יש עמודים מאוד מאוד גבוהים. לא יודע אם בגובה כזה, זה באמת פה, דוד נזרי, או...
אם העירוב הוא עד לכאן, אז למה עשיתם עירוב גם כאן בגבעת האור?
בגבעת האור...
כאילו, זה כן מגיע עד לשם, או שזה מגיע עד לאיפה?
יש את העירוב שהוא רק של היישוב, רק של בית אל, שזה העירוב שתמיד סמכנו עליו, עדיין סומכים עליו. ויש את העירוב של הבסיס. אנחנו רצינו שאפשר יהיה לטלטל גם בין בית אל לבסיס ולסמור גם לבסיס. אנחנו רוצים לוודא שזה. האחריות על העירוב בבסיס היא של בצבא, לא שלנו. אנחנו אחראים על העירוב של בית אל. אבל אנחנו כן עשינו אי אלו פעולות שישקיטו לנו קצת את זה, שאפשר יהיה, היות אנחנו לא פרסמנו פה ולא נפרסם גם שעשו את הפעמים בית אל לבסיס. זה לא נכון, אנחנו רוצים את זה. אז אנחנו דאגנו, אז הרבנות עושה את זה, ועושה את זה טוב, עושה את זה יפה. פה אפשר לראות למעלה את החוט, מתנוסס לו, זה סתם דבר קטן, שלראות שאתם רואים שם את החוט למעלה, לא כך רואים. יפה, לא רואים את החוט, נכון? מה כן רואים? רואים את הלבנים האלה. מה המטרה של זה בעצם, זה לראות שיש חוט, כי באמת לפעמים בשעות, חלק משעות היממה, עם השמש, אתה מסתכל, אתה לא, יש חוט, אין חוט, אתה גם רוצה לבדוק את זה מהר. ביום חמישי עושים בדיקה מהירה של העירוב, לא אפשר על כל החוט להתחיל לעמוד ולהסתכל. מה שעושים, שמים איזשהו ססלים או כאלה אחרי ססן, אתם יודעים מה זה?
סלט סימון לבן.
יפה מאוד. או איזשהו חתיכת בד או משהו. ו... ואז אתה שם איזשהו ססל או איזו חתיכת בד צבעונית, ואז אתה יכול לעקוב אחרי העירוב. זהו, זה כבר ראינו. טוב. שאלות, כן.
איך אתה עומד מאליו?
אתה נכנס עכשיו על לנושא שלם שלא נכנסנו אליו בכוונה. זה כבר דין שלם במבואות כבר. אנחנו, זה לא מציאויות שבדרך כלל, לא נושא, יש מתי מציאויות של מבואי. בדרך כלל לא, כשאתה סיים עירוב אתה פותר את כל הבעיות האלה. בדרך כלל מבוא זה דבר קטן, יש לך שביל, אתה רוצה לפתור אותה, לטלטל בשביל. כשאתה שם עירוב על העיר, אז אתה לא צריך, אתה לא מתחיל להתעסק בלחי באיזה שביל קטן, כי יש לך כבר עירוב על הכל. ולכן בדרך כלל העירוב הוא יותר כולל, הוא יותר גדול. אמרתי לך משפט, השתנו אחרי בעתך, אפשר לראות את זה בצורות יותר טובות. לא היינו את הסברים יותר, אבל זה הסבר, זה הסבר נכון.
אני נוסע נגיד עם טנק לאיזה עמדת שמירה, אין במקום כלום. כל השטח נקי מעמודים, נקי מזה. יש לי נגיד, יש לי איזה חוט ארוך. יש חוטים כאלה ארוכים. בעצם אין לי כל כך מה לעשות.
הכל שאלה אם אתה מדבר על שבת או שאתה מדבר על לפני שבת. לפני שבת יש המון מה לעשות. אין דבר כזה לפני שבת שאין מה לעשות. הצבא יש בזנתים בשפע. יש מוטות כינון, מוטות כאלה, משולש למטה שאפשר לדפוק אותם באדמה. כשטנק פורס, תמיד הוא פורס עם ציליה, רשת הסוואה. יש המון המון אמצעים, אין דבר כזה. טנק לא נוסע כמו פרייבט, עכשיו אין לי כלום. אין דבר כזה, תמיד יש המון המון ציוד. כשאתה מגיע בשבת לעמדה, לא יצויר טנק, לא יודע כמה טנקים נוסעים בשבת, לא במבצעי, אבל... לא יצויה, אין לי מה להגיד בשבת, אנחנו לא בונים עירוב בשבת. אבל אם אתה יודע, בוא נלך על בטש, בסדר, בטשית. אתה נמצא בבטשית, אתה יודע בדרך כלל איפה הבטשית עוצרת, הבטשיות זה לא דברים ש...
בדרך כלל אתה לא מופתע בשבת, בסדר? אם אתה מספיק בקשר טוב עם מפקד הסיור וכו', אתה יודע מה הולך להיות. תנסה את זה מתרגל מראש. אני השתדלתי ומשתדל כשאני נמצא בשבת, לנסות מראש לתכנן, לחשוב גם על נושא של עירובין. שוב, זה לא שיש בהחלט על מי לסמוך, אם הגעת למקום, עכשיו אתה רוצה, לא תשאר בבעיה בתוך הבת השיט עכשיו 8 שעות, בלתי אפשרי. עד לא יוצאת, אבל אם אתה יכול לדאוג שאתה תהיה במקום, הרי בדרך כלל אתה שאיר איפה נמצאת, נכנס לתוך איזו עמדה, זה לא חונה באמצע כלום, מחפשים איזה עמדה צל או משהו, נכון? יש שם עצים, יש שם, אז אפשר עכשיו לארגן משהו שיהיה משהו מראש. אגב, מבחינת אוכל וכדומה, טוב מאוד לנסות, תמיד החכם עיניו בראשו, בכלל בצבא ובטח בהלכות שבת ועירובין. החכם עיניו בראשו, ואתה יודע שאתה מגיע לאיזו עמדה מסוימת בשבת, תדאג מראש, תשים שם קופסה עם קצת אוכל, עם מה שאתה רוצה, תכתוב שזה מיועד בשבילה, אף אחד לא יגע בזה. אף אחד לא יגע, ואתה מגיע שם, ואתה... אתה מסודר.
מה קורה אם אתה מגלה שנקרא חוץ בשבת?
אל תגלה את זה.
לא להגיד.
זה בעיה... דקה שלה, להגיד ודאי לא להגיד, אין מה להגיד לאף אחד. אתה, אם אתה יודע, אני אשתדל אותו.
אם לעניין להגיד לגוי שיקשור קשר שלו, של קיימה...
אז יש עניין, כן.
אה?
כן.
אז לא, להגיד, לא אומרים לאנשים.
לא אומרים לאנשים, כי הדבר הזה, אנחנו קצת... מוטב שהיא קצת שוגגים.
אבל איזה קשר?
יש בזה דעות, יש בזה מצויות שונות וכו'.
איזה קשר הזה? נכון, להגיד לו שעשה קשר של קיימה מוטב או עשו?
קשר לא של קיימא.
לא של קיימא.
מטריד הרבנן, כן.
ומה זה קשר שהוא לא של
קיימא? זה קשר שאפשר לפתוח אותו.
נקרא
עירוב.
אה, אוקיי.
זה יהודי, זה... רבי שכיבה אלה גילובו.
מה זה בגלל? אוקיי, עכשיו לגבי... מה... איזה דברים אסור להבין?
כל דבר
שמותר...
תראה, להבין משהו לרשות ולתתל בדלת אמות, כל דבר שהוא לא לבוש, לבוש מותר לקחת, כל דבר שהוא לבוש. נשק, א' אין ברירה, ב' הרב גורן כבר אמר שזה לבוש. תכשיט. גם וגם. טוב, זה ברירה, חייל בלי נשק הוא לא שווה כלום, בלי מחסנית הוא לא שווה כלום. סקית זה לבוש.
יש משהו שצריך, שאומרים לחבר לחגורה, משהו? מפתחות.
אולי כן, אבל... מאוד לא. המציאויות האלה הן לא מרובות מאוד. הן לא מרובות מאוד. בדרך כלל כשאתה עושה למשהו, מתי אתה יוצא? אתה יוצא לשמירה? אתה רוצה לגעת לך שום דבר. אתה רוצה לגעת לך שום דבר, כי אם אתה יוצא... תדאג מראש שיהיה לך שם בעמדה. אתה יוצא לאיזה בונקר לשמור בשבת. תדאג מראש שיהיה לך שם מה שאתה צריך. רוצה לגעת בשבת... אם מחייבים אותך ללכת לשם עם נשק עם מחסנים, זה בסדר גמור. איפות, בדרך אפשר לדאוג שיהיה שם איפות קודם. בדרך, אז זה כבר חייב אצלנו, צריכים עוד להסתדר קצת שם.
אם
המחסנית,
צריך שהמחסנית תהיה בתוך הנשק?
זה לא משנה, היא בתוך הנשק קודם. אולי קצת. זה כבר לפי ההוראה, גם ההוראות הצבאיות, בדרך כלל, זה לא נתון בידיים שוב.
לא, אבל אם יש לך צולבת בכיס ומחסנית אחת בתוך הנשק, ואז זה משהו, אולי למעט ביסורים, עדיף
להכנס
את הצולבת
בתוך הנשק
ולהוציא
את
זה רגיל
זה לא נשמע טוב, בוא נגיד
נשמע, אין לדבר סוף בסוף מרוב משחקים גם עלולים להגיע למצבים צריך לא להסתכן ולא מצבים מוזרים ולא
צריך לדאוג להכל
ותמיד החכם עיניו בראשו זה הכלל הכי חשוב, חבר'ה, החכם עיניו בראשו אם אדם יודע להתנהל מראש נכון תמיד הוא פותר הרבה בעיות תמיד הוא יפתור בעיות ודאי שמה שאפשר למען שם האמת, יש בזה אין סוף דברים, אפשר גם ללכת כל פעם פחות מדלת דלת דמות, אם יש לך זמן, ודאי טוב. כן, ודאי טוב.
מראה זה לא מנסחי.
יש לך חבר שפעם יצא, היינו פעם באמת באיזה בסיס, שיצא די מרוחקת, הוא הלך דלת דלת דמות, ביום שני בצהריים כשהוא הגיע חזרה לבסיס, אז... באמת...
ומה
פתרים בדיוק פה הסתכלת על הדגל הזה? אתה
יכול
לדעת אמות, מותר? לא, פשוט זה לא משנה. פשוט זה לא משנה, אבל בתוך דלת אמות...
מה עם תחום שבת?
אין בעיה לטלטל תוך דלת אמות. תחום שבת.
איך סופרים את זה? מהקצה של העירוב?
מהקצה
של העירוב?
אלפיים. אני יודע כמה נפקמינה כבר יש בדבר הזה, בצבא, לא אומר שלא יכול להיות, אבל בדרך כלל.
אם הבסיס יש שהוא צריך ללכת לאנגה.
אז בדרך כלל היא בתוך 2,000, לא אף אחד ישלחו אותך ללכת יותר מ-2,000, אמרה. אם יש מציאות שבאמת, הרי כל מה שדובר, עירוב ותחומים, יעזור לך בין 2,000 ל-4,000 ממה, בלבד. אם יש לך משהו שהוא בטווח הזה, אז כן, אז מה יש מקום לעשות עירובי תחומים? אם זה בתוך 2,000 ממה,
אין מה לעשות. חזור סך הכל 2,000.
לא. עד למקום, 2,000 ממה, אז לא צריך, מותר לך, את 2,000 ממה לצד אחד. הצד השני עשו לך בכלל, אבל לצד אחד זה 2,000 ממה. אם זה מעל 4,000 ממה, אז זה לא יעזור שתעשה עירובי תחומים. העולה בעצם יעזור לך ל-2,000 הבאות, יכול להיות.
מה זה עירובי
תחומים? עירובי תחומים שאתה שם שם מזון שתי סעודות.
בעוד יום.
בעוד יום, ודאי.
מזון שתי סעודות, בבסיס נגיד? במוצר?
לא, בסוף ה-2,000 הבא אתה שם שם, ואז יוצא שהשביתה שלך היא נמצאת שם.
אם נגיד אני צריך ללכת למוצר,
אם אתה צריך נניח להגיע
עד המוצר.
אין בעיה.
אני הולך למוצר וחוזר?
אין שום בעיה. בלי קשר לטלטול עכשיו.
כן.
נכנס שאלה. אה...
אני
מותר
ללפף את החוד
בצורה שהוא
יעלה
מעל
הצד
העמוד של העמוד ואז
יחד
מעל העמוד?
לא. אגב, מותר לדעת רחי גדול הפוסקים ללפף עמוד מהצד ואז להעביר אותו מעל. זה אנחנו מקילים בזה. יש איזה חוד מחלוקת, אבל אי אפשר להקל בזה.
סביב השיניים לגמרי מותר. סביב השני שיניים.
עכשיו, עוד שאלות, ככה. אמרנו שכמה אני תעשו לכם עם יותר מ-400 אם יש עליך ציוד. עכשיו במבצעי, אני הולך למוצע וכמה לחץ לעשות מותר יחד היום צריך ללכת ממש דוח 400 או שאני יכול ללכת לצחוק עם חברים שידחוף אותם קצת לרוץ קצת, לעשות שתיים קצת או מה, כמה לחץ בנושא?
קשה לנו קשה לנו את זה, ודאי שלא, אי אפשר לחיות בלחץ כי מותר, אדם מותר לך לעשות מה שאתה צריך לעשות ומה שנורמלי לעשות, מותר לך לעשות. עכשיו, עד כמה, התחיל לעשות שם טיולים להכרת הצמחייה, זה בעיה.
זה סתם, מקרה שזה עלה עכשיו בראש, אתה באחד זה הרכב, לא יודע איך זה לפעמים צבאי, יש לך שני בתות, צד אחד עמוס, במקום להגיד את כל הלוות הצ'ים, פשוט לכם מסביב. או שאני אומר, לא, זה כבר לא, אם לא צריך, הם כולם יכולים לזוז בתוך הרכב, אני אכנס צד אחד.
ודאי שמה שאפשר למד יכול לשבת עדיף. מצד שני, צריך שזה גם לא יפגע, לא מבצעית, ואני יכול לראות על עצמי, במחרת עוד עונה שנייה, קיבלתי עד שבת. וספר לך פעם סיפור. קיבלתי עד שבת לעצמי, אני חמליסט, וחלק מה... אני יושב בחמל וכו', ואתה מתחיל לכתוב עד שבת. ואתה באמצע קרבות, זה לא... זה לא... מה? לא, אבל אתה פתאום אני שם לב שאני כותב וחלק נמחק לך וזה לא דבק כזה וזה לא ברור ואני מרגיש, זה מתחיל לפגוע לי בעבודה שלא לדבר על זה, שאחרי כמה שעות זה מתחיל למחק כל הרים של שבת שהוא נמחק כמובן חשים למחק עם מוצאי שבת מוצאי שבת שם כנראה איזה לפי איזה שעון שעה בבוקר, אני רואה זה מתחיל למחק מה קרה, אני צריך להתחיל לכתוב דברים פעם שנייה כי כמה שתחיל למחק לי אני תוך כמה שעות לא יכול, לא אפשר לזהות הדברים בכל זאת הם כל פקודות יש שם, יש דברים חשובים מאוד שכתובים שם. אז התחלתי לכתוב פעם שנייה, אז אמרתי, אז מה עשינו בזה? אני כותב גם בעת שבת רגיל וגם בעת רגיל. ואתה מרגיש שזה קשה, אתה מנסה לענות ביד שמאל, ואתה מנסה לא לענות כשלא צריך, אי אפשר להתנהל ככה. אני ראיתי בשלב שאתה בלעת המבצע, ואתה מנסה לענות ביד שמאל, וזה בלתי, ממש אולי אפילו לסוף. היו מקרים שאמרתי לעצמי, אבל כשהכל רגוע ושלב, תנסה לענות ביד שמאל, אבל אם אתה רואה שמתחיל, פתאום מתחיל קו, עשו בשום עוד, ממש עשו לנו את זה, עשו לעשות את זה, כי אתה פחות יעיל, זה פיקוח נפש ממש.
קיצר, ירון, אמרת שאתה יוצא מהרכב, יש לך איזה מקום פטור, אז עדיף לרדת לשם, ו... ועוד 4, 5, 6, 7 עמוד בתוך כרמל. כן, אז גם אז עדיף
לי
ללכת, ויש לך ציוד, כאילו...
אם אתה יכול, עדיף לך ללכת את החמש שמות האלה, כי בינתיים לא עשית כלום, כי לא הנחת.
לא, אבל הלכת ארבע, ארבע,
אבל לא הנחת.
יש משהו שאם אתה לא עוצר, אז לא...
כן, אבל כל תבדל את ארבע עמות. אתה, אם יצאת מהרכב, אתה עקרת ברכב, העברת, אתה הולך. כל עוד לא הנחת, לא עשית העברה מרשות לרשות, נכון? כי לא הנחת. אז ודאי אתה הולך למקום אלה גם פתור. אותו דבר גם בטיטול מלא דמות ברשות בקרבנית. אם אתה הולך 20 אמה, ולא הנחת, לא הפסקת ללכת ונעמדת במקום פתור, בעצם לא עשית שום דבר. לכן, לא יצויר תיאורטית שהיה אפשרות ללכת בקרמלית וללכת ממקום פתור למקום פתור, בכל 10 מטר היה לך איזה עמוד של 10 טפחים, זה היה מצויין, אתה לא חושב.
אם יש חצוב את כל
הדבר, כן, אסור להם.
אם יש שני רשות היחיד שיש ביניהם עירוב חצרות, מותר ללכת מהרשות היחיד אחת רשות
שנייה. עירוב חצרות? שזה חצר ביניהם?
לא יודע, זה...
יש ערוב חצרות, נו בסדר.
כשאני הולך בין מרשות היחיד אחד לרשות היחיד שנייה, שבאמצע אני עובר בקרמלית, כל עוד לא עצרתי.
מדי רבנן אסור.
כן.
מדי אורייתא גם זה רשות הרבים, אז כן. מדי אורייתא פתור. פתור אבל אסור.
זה מה שאמרנו בהתחלה, זה לא... אם זה שני
עצים, עברנו
רשות
הרשות, וטיטול 400
ברשות הרבים,
מה ההבדל?
גם
בטיטול
צריך
עקירה, העברה והנחה, גם בטיטול. שתי דברים, מה ההבדל? פה צריך 400.
זה רק בתוך רשות היחיד, בתוך רשות הרבים. זאת אומרת, זה או זה או זה.
כן, זה שתי ויסורים.
שאלה אחרונה, אם יצאתי חוץ לתחום של הבעל, חוץ מהבסיס שלי למוצב. עכשיו, יצאתי חוץ לתחום, עכשיו, אני יכול להסתובב בכל המוצב גם שלא לצורך, אחר כך שלא לצורך, כי זה, אם יש עירוב בתוך המוצב, נכון? כי יש לי 400 של הליכה. ולכן אם אני...
במבצעי.
ואם זה
היה בטעות,
הייתי
בטוח שזה
מבצעי,
דבר
שזה לא נכון.
זה מבצעי גם. לעניין הזה זה גם מבצעי.
תצום פעילה לתעניות.
לא, אתה
רואה, כמובן, שאני לא מדבר.
זה אוכל, אבל זה אמרו לזה, זה יצא, אתה
חייב לצור
שם,
אז אתה שם
לב שכל
מה שעשו
זה
להעביר
אוכל.
א', להעביר אוכל זה דבר מבצעי. כי אף אחד לא יכול לשמור 24 שעות ולהיות בלי אוכל.
להעביר אוכל פעם
ש... אגב, אם קורה מקרה לא יצויר, שקורה מקרה שהסתבר שחיללת השבת לריק ולבעלה, אז לא לעבור את זה בשתיקה. לא לעבור את זה בשתיקה? מה פתאום? אמרו לך מבצעים. היו מקרים, אתה יודע מה, שלקחו חיילים למבצעים, ובסוף הם לקחו אותם לפני לשמור על איזה מאחז כזה בזמן פינוי. לא...
מילה.
זה הדין שבדבר. עוד שאלות? בעצם באמת אין סוף, כי בעצם פה אני מסכן את מה שפתחנו. לא נגענו, תאמינו לי, לא נגענו בקצה קצהו של הלכות עירובים. והלכות עירובים, כמו שאמרתי, זה כולל גם עירובי תחומים, וגם עירובי חצרות, וגם שיתופי נבואות, וגם דיני ארבע רשויות. בקיצור, זה באמת נושא שהוא מאוד מאוד, מאוד רחב ומורכב, אבל אני מקווה שהצלחנו לתת פתח מה לשאול, ומתי לשאול וכולי. מאחל לכולם, בעזרת השם, שהצלחה בגיוס, בעזרת השם, תזכו לקדש, לקדש את שמו יתברך, ולחזור כולם, בעזרת השם, בקרוב לישיבה ללמוד, זה הכי חשוב.